יש לנו פה שני סעיפים לגבי הנוסח של ברכות התורה. ממזיין סעיף ה בטור, שני סעיפים לגבי הנוסח של ברכות התורה, ויש פה גם קצת הלכות, אבל בעיקר יש ללמוד פה כמה דברים חשובים לגבי המהות של הברכה. וכן אומר התור, וזו נוסחה: ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו מצטה וציוונו על דברי תורה. בנוסחה אשכנזית, לעסוק בדברי תורה. יש פה מחלוקת האם הנוסח של הברכה הוא על דברי תורה או לעסוק בדברי תורה. למה התור שהוא אשכנזי אומר נוסחה אשכנזית? למה הוא לא אומר נוסחה ספרדית? כמו שהטור גר בספרד. הטור ברח מגרמניה בספרד. הוא כותב את הספר בספרד, והוא מביא את הנוסחות גם את האשכנזיות. ומכאן יש מחלוקת על נוסח ברכת התורה, כאשר באופן כללי הספרדים מברכים על דברי תורה, והאשכנזים מברכים לעסוק בדברי תורה. זה באופן כללי. יש לדבר הזה חריגים. אנחנו יודעים שהסטייפלר, הרב קניבסקי, מברך על דברי תורה. ולמה מברך על דברי תורה? מוזר הנימוק שמביא בספר אורחות רבנו, פניני הקהילות יעקב, שכיוון שהארי הכריע שהנוסח הוא על דברי תורה, אז הוא בחר את הנוסח הזה. זה קצת מוזר הנימוק שילך לפי הארי. מצד שני, אנחנו יודעים שגם אצל הספרדים היו כאלה שברכו לעסוק בדברי תורה, מובא ב... ספר מתי יהודה, שזה מנהגי אלג'יריה, שהיו כאלה שם שברכו לעסוק בדברי תורה. פה שתי נוסחאות לברכה הזאת. בעד מי אנחנו? באופן פשוט אנחנו בעד על דברי תורה, כי זה הנוסח של המצוות, על נטילת לולב, על הטבילה וכו'. או לה, אז יש דיון מתי אומרים על מתי אומרים לה, כבר לשמוע כל שופר, לגמור את העלל, לקרוא את העלל וכו'. אבל לעסוק בדברי תורה זה נוסח מיוחד. ופה יש שאלה גדולה מאוד.
דיוק, כמו לשמוע מגילה, זה לעסוק בדברי תורה. מקביל, הפעולה לדברי תורה, זה לא שייך, זה דיוק.
אם היה כתוב ללמוד תורה, הייתי מבין, אבל לעסוק בדברי תורה, ובעצם זו בדיוק השאלה, מה זה לעסוק בדברי תורה הזה? אז גם מי שלא מברך את הנוסח לעסוק, אז כדאי ללמוד את הדבר, כי... הרי אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אפשר לומר לי זה משהו חשוב לגבי הנוסח. בואו נראה את הבית יוסף. הבית יוסף כתב דברים הפוכים ממה שאמרתי, כלומר הוא דווקא בעד הנוסח לעסוק בדברי תורה. הבית יוסף אומר כך: זו נוסחה אשר קידשנו מצד הציוונו על דברי תורה. פשוט שם, איפה זה פשוט שם? זה בגמרא. הגמרא במסכת ברכות מביאה את תודה רבה, הגמרא במסכת ברכות מביאה את הנוסח בנוסח של הגמרא לפנינו. דווקא כתוב לעסוק בדברי תורה. כתב הראש: ויש מקומות שאומרים לעסוק בדברי תורה, והרב רבנו יונה כתב שבנוסחות מדויקות מצא על דברי תורה, וכתב הרב דוד אבו דרהם שיותר נכון לומר על דברי תורה. שימו לב למה, לא בגלל מה שאמרנו, יותר נכון לומר על דברי תורה לפי שהוא כולל עסק הלימוד ועשיית המצוות. לכן כתב אבן הירחי, ספר המנהיג, כלומר, דילו לעסוק בדברי תורה אינו אלא על קריאת התורה. כן. אז הרב אבו דרהם והרעבן, כן, המנהיג, אומרים שהנוסח של על דברי תורה יותר טוב, כיוון שהוא כולל גם תורה וגם מצוות. זה כמובן דבר מוזר. מדוע זה דבר מוזר? כי לכל מצווה ומצווה יש את הברכה שלה. הם אומרים שעל דברי תורה מתפרש על כל דברי התורה. דיינו, לא רק על לימוד תורה, אלא על כל דברי התורה. אבל למה לברך על המצוות ברכה נוספת? בכל מקרה תברך על כל מצווה בשעה ושעתה. יפה. בספר מתי יהודה, שזה אחד מפרשי השולחן ערוך, כותב שכוונת הרב אבו דרהם היא שמי שמברך על דברי תורה, על כל דברי התורה, מתכוון לברך ברכה אחת שתכלול גם את המצוות שלא מברכים עליהן, כמו מצוות צדקה לדוגמה, כמו מצוות צדקה. וזה חידוש הדבר הזה. הבית יוסף אומר שזה פחות טוב, כן? ולי נראה, אומר הבית יוסף, יש לתחות. עד רבה, מה הייתה מגוף העדיף לצפי לברך לעסוק בדברי תורה, שהיא ברכה מיוחדת לקריאת התורה. שהוא בא לעסוק בה עכשיו, ולברך על דברי תורה, שכולל גם כן עשיית המצוות, שאינו בא עכשיו לעשותם, וכשיעשה מברך כל מצוות ברכה מיוחדת לה. זאת אומרת, הבית יוסף אומר ככה, אם אתה אומר על דברי תורה, זה אמירה כללית, שכשם כתב ציבנו על דברי תורה, על כל דברי התורה, כלומר כל המצוות בעצם. אבל כשאתה אומר לעסוק בדברי תורה, זה על מה שאתה הולך לעשות עכשיו. עדיין לא מסביר, המילה לעסוק, למה בחרו את המילה לעסוק, ולמה לא ללמוד תורה. אבל מבין שתי המטבעות הללו, לעסוק היא מילה עכשווית יותר. ולכן הבית יוסף אומר שהנוסח לעסוק בדברי תורה עדיף, כמובן שהוא מוציא את המצוות, ואומר שהוא ברכה רק על דברי תורה. אבל הוא מסכם, מכל מקום נוסחת הרמב״ם היא על דברי תורה. אז רבותיי הספרדים, ספרדי צריך להגיד ככה, אני רוצה לברך לעסוק בדברי תורה. אבל הרמב״ם כתב על דברי תורה. אז אני נפסה מה שכתוב ברמב״ם. זה לא, אתה שומע אחד אומר לעסוק בדברי תורה, אז אתה אומר יש להם נוסחות מוזרות. להפך, הנוסחה הטובה היא לעסוק בדברי תורה. אבל הרמב״ם כתב על דברי תורה. ככה בית יוסף נוקט, שמסברה צריך להיות לעסוק. הבית יוסף הסביר את זה על דרך השלילה. היא אומר שעל דברי תורה משמע על המצוות, ולעסוק משמע על לימוד התורה. אבל למה דווקא לעסוק? פה יש דברים נפלאים של הבח. ראינו כמה פעמים את הבח, נכון רב ראובן, שהבח זה ספר אמונה נפלא. יש פה עוד חידושים נפלאים, וגם פה הבח, תראו אותו, רק בשביל יוסי, הצילומים האלה יושבים בשביל שימדו קצת בח. הבח זה אחד הספרים הפחות נלמדים, כי מי שעושה סמיכה לרבנות או לדיינות לא לומד בח, אין זמן. זה כתוב בטור בפינה הימנית, לא, אין זמן לזה, אף אחד כמעט לא לומד אותו, אבל לנו יש זמן כי אנחנו לומדים בנחת.
בית יוסף היה לו את הבח?
לא, הבח אחרי בית יוסף. מה? טוב, זה לא קשי, בצילום.
בדיוק.
ונוסחה אשכנזית, אומר פה הבח, באות ג' בסוף העמוד, לעסוק בדברי תורה, נראה, דלפי שעיקר ההבטחה שהבטיחן הוא יתברך, לא הייתה, אלא על עסק התורה. הוא העמל והתורך. כמו שכתוב, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה שבעל פה על מנת לשמור ולקיים, ותתי גשמיכם ביתם וגומר, לקח תקנו לברך לעסוק בדברי תורה וחניקם. כלומר, הבח אומר שהברכה לעסוק בדברי תורה היא מכוונת ללימוד הטוב ביותר. יהודי קם בבוקר לברך על דברי תורה, אז זה יכול להיות שהוא מברך על איזה חיפוף שהוא מחפף, לומד את התורה בערך. ומי שבח לעסוק בדברי תורה, אז לעסוק, הבח לומד לעסוק מלשון עסק. דהיינו, להשקיע את כל מה שיש לך בלימוד. אבל אם אתה לא משקיע, אבל אתה צריך לדעת את התכלית, והעיקר של, עיקר ההבטחה היא על עסק התורה. כלומר, המטרה של דברי התורה היא ההבנה בעומק. כך הבח.
ואז
אתה אומר, הספרדים כאלה בקיאותיים, מספיק להם על דברי תורה. אז לכן אני אמרתי שזה לא ככה, שהבית יוסף אומר שלעסוק בדברי תורה זה הנוסח הטוב, אבל הרמב״ם כתב על דברי תורה, זה דבר שכן גישה אשכנזית, נכון? הרמב״ם, זה רמב״ם, יש איזה רמב״ם קשה.
השאלה, מי שמברך על דברי תורה, למה הוא צריך להתכוון? האם הוא צריך להתכוון במובן של עבוד הרמב״ם?
או יפה, ואז זה כמו בית יוסף.
או שאני יכול להגיד, לא, גם אני אומר, אני מפרש על דברי תורה כפרשנות של לעסוק בדברי תורה.
לי נראה, לפי הבית יוסף, נראה לי שזה ככה, ככה פירוש. בעצם היה צריך לברך לעסוק בדברי תורה. למה מברכים על דברי תורה? בגלל מה שאמרת נתנאל קודם, כי אנחנו רוצים לכלול מצוות שאין עליהן ברכה.
כל מה שאתה עושה קודם.
מה? בסדר, אז הבית יוסף אומר, בסדר, אבל אחר כך אומר, אבל הרמב"ם. אין פירוש אחר בית יוסף מאשר עבוד הרם. הבית יוסף לא הסביר מה שאמרתי בהתחלת הדברים, שעל דברי תורה זה כמו שאומרים על מקרא מגילה. זאת אומרת, סתם ברכת המצוות על הלימוד. אין אפשרות כזאת בית יוסף. הברכה היא בעצם לעסוק בדברי תורה. זאת הברכה. דהיינו, ללמוד תורה מתוך עמל. למה בכל זאת דברים על דברי תורה? כנראה מהטעם של עבוד הרם, שהבית יוסף לא מצא חן בעיניו, אבל הרמב״ם כן קיבל אותו. הבית יוסף ביטל דעתו לפני הרמב״ם. וכשאתה מברך על דברי תורה, זה לא סתם ברכה שאתה הולך ללמוד תורה. אתה רוצה לכלול בזה את כל דברי התורה. גם אלה שאתה לא ברך עליהם ברכות, אין להם מצוות אחרות. אבל לכן אני חושב שהבית יוסף, אין לו בעיה, הוא יכול להגיד שלעסוק בדברי תורה זה עיקר הדבר, כי המצווה היא על, על לימוד התורה. מעניין, אני קצת חיפשתי מקורות לזה, אבל הרב קוק הרי אומר הפוך. בסידור עולת ראייה, הוא מפרש הפוך מהבח. וקצת חיפשתי, טוב, בכלל הנוסח של זה של לעסוק בדברי תורה, חוץ מהבח, עד הבח, לא ראיתי שפרשו אותו, שהוא נוסח יוצא דופן. אבל הרב מסביר שהמילה עסק בעברית יש לה שני פירושים הפוכים. יש העברית, היא שפה כזאת נפלאה שיש בה באותו ביטוי לפעמים דבר והיפוכו. הדוגמה המפורסמת ביותר זה השורש שורש. כן, השורש שורש הוא מלמד אותנו את מהותה של העברית, כי שורש להשריש זה להתחבר, ולשרש זה לעקור. אז השורש שורש אומר לך מה עניינו של כל שורש. כלומר שבעברית יש דבר ודבר והיפוכו, זה השפה, זה היופי של של העברית. באותו דבר, דבר והיפוכו. כלומר, מה הסוד שעומד אחרי הדברים האלה, שאתה חושב שלהתחבר, דווקא להתחבר, לפעמים להתחבר זה להפריד. אתה חושב שלהפריד זה להפריד, לפעמים להפריד זה לחבר. צריך לתפוס את התמונה באופן כולל. יש הקפה של כל הבחינות של הדבר. גם בעסק זה ככה. עסק, אז יש לזה שני פירושים. יש להשקיע, לעסוק בדבר הזה, זה להשקיע בו. ויש כמתעסק באלמה של שבת. מתעסק זה בעצם להתחכך. זאת אומרת, לעשות את זה בערך. מה המקרה שמתעסק? מראה אומרת, אם אדם לקח סכין בשבת כדי לחתוך מלפפון שהוא חשב שהוא תלוש, ונמצא שהוא תלש, שהוא חתך מלפפון מחובר, אז הוא עבר על איסור קוצר. זה מתעסק, פתוח. לא, פתור הזה בשבת, ופתור הזה אולי גם בדברים אחרים. זה מתעסק. זה לא מעשה מושלם. הוא לא עשה את המעשה. אז להתעסק, זה או לעשות בצורה טובה, או להתעסק, לעשות את זה באלמה. אז הבח הסביר לעסוק בדברי תורה. זה ברור למה הבח בחר את הפירוש הזה, שלעסוק זה להשקיע. לעסוק בדברי תורה זה להשקיע. ואני להגיע לעיקר של התורה, שהוא ללמוד אותה מתוך עיון. אבל הרב אומר הפוך, לעסוק בדברי תורה, לבוא במגע עם התורה. ואז כמתעסק באלמה, כלומר, העיקר, הזכות בלימוד התורה היא הקשר עם המציאות הזאת שמגיע אלינו מאת השם. ודווקא להבליט, הבלטה הפוכה מהבח, שדווקא הבלטה היא לא כל כך הלימוד, כמו הקונטקט עם התורה. וזה מה שנאמר, ודילוגו על האהבה, אפילו עם הארץ, שקורא לא באופן מדויק את הפסוקים, זה גם טוב. לבוא במגע עם התורה. עיקר הברכה היא על הזכות להיות בקשר עם התורה. לבחינת גדול שימושה יותר מלימודה. זאת אומרת, המגע שיש לנו עם התורה והחיבור שיש לנו עם התורה שבא אלינו מעולם עליון. ככה רב, לא יודע להכריע בדברים הללו, כי חפשים פירושים בראשונים, לא כל כך מוצאים. אלו שני פירושים שיש לנו לנוסחה היפה הזאת. לעסוק בדברי תורה שלא זכינו לברך אותה מימינו, ואנחנו יש לנו חשק גדול לברך לפי הנוסח הזה. וראיתי בספר פסקי תשובות שהאדמור, לא זוכר, כבר אחד האדמורים היה מברך לעסוק בדברי תורה על דברי תורה, ואחד אחר היה מברך על דברי תורה לעסוק בדברי תורה, וככה היו כוללים בלשונם את שתי הנוסחות. נראה לי שזה בסדר, אפשר לומר ככה, כל שזה תוך כדי דיבור. הבח אומר את זה, תראה בשורה האחרונה של הבח, הוא אומר, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה שבעל פה, על מנת לשמור ולקיים. ונראה לי, אבל אצל הבח, העמל מבטא את זה שאתה לומד את זה לא בצורה אקדמית, ואתה רוצה באמת להשקיע בדבר כדי לקיים אותו, אבל זה רמה של לימוד. זאת אומרת, יש הבדל, אנחנו רואים הרבה פעמים בלימוד, רואים, יש הבדל גדול, נראה בישיבה, בפעמים שאני, אנחנו נותנים סוגיה בבבא קמא ובמציאה, ואני אספר סיפור שיש לנו אותו פה בבית דין, אז הכל מקבל צורה אחרת. אם אתה לומד, יש לך סיפור, הפרה מצדך יכול להיות המזבח. זה לא משנה לך, אם זה הפרה או כל התורה זה טוב, מה שאתה אומר, זבחים, מנחות, או בבקמה, או ביצה, הכל טוב. רק אתה לומד מתוך מחשבה שאם זה אתה הולך לפסוק הלכה למעשה, אז יש העמקה אחרת שיש בדברי התורה. כן. עכשיו, השאלה הנשאלת היא, מה קורה אם אדם יודע שהוא לא יעסוק בדברי תורה? אם אתה ספרדי, אתה מברך על דברי תורה, מה שיצא על דברי תורה. אבל אם אתה מברך לעסוק בדברי תורה, ואתה יודע שאתה לא מבין לעומק. זאת אומרת, השאלה, ציבור מתפלל בתי הכנסת. זה לא ישיבה, מי שמתפלל בתי הכנסת. כל עמך ישראל מתפלל בתי הכנסת, מגיע יהודי, הוא לא יעסוק בדברי תורה. הוא לא למד בעיון. מה? בעמל ותוח, לא ילמד בעמל ותוח. הרמת השיא שלו זה אלוני השבת. אז איך הוא מברך לעסוק בדברי תורה? מה? הוא ילך לפי המתעסק. אבל איך זה לפי הבח? למה זה לא בחר לבטלה? לא תאמינו מה כתוב פה בפרי מגדים. לא ליפול. הגיע הרב קוק מהכיוון השני. הפרי מגדים מקשה את הקושיה הזאת. מה קורה באדם שלא מסוגל לעמול בתורה? יש אנשים כאלו. לא תמיד זה מזידים. לפעמים זה גם מזידים. זאת אומרת שרבבום שפיר הזצל היה אומר יתנו את הדין אלה שיכלו להיות פיישיבה והם לא נמצאו. הלכו ל... היה מקפיד על זה, מה? שמה? אני מבטא, כן. שאפילו זה חייב מיטה בידי שמיים, בנתניה אומר. שהזין אמר, ישמר לך פן תשכח את הדברים אשר עונך לפן יסור מגבבך, זה סכנת נפשות. אז הפרי מגדים שואל את השאלה הזו, מה הדין באדם שלא מתאמץ בדברי תורה ואומר לעסוק בדברי תורה? ולא בגלל שהוא לא בסדר, אפילו אם הוא כן בסדר, אובייקטיבית, הוא לא בעל כישרון. טוב, מה הדין ילד שעכשיו נכנס לבר מצווה ורק עכשיו הוא התחיל ללמוד, היה באיזה כפר נידח ועכשיו התחיל ללמוד, הוא בערך לעסוק בדברי תורה שאומר לו תלי דבר הדבר כמו הספרדים? הפרי מגדי אומר, לא תאמינו מה שאומר לכם עכשיו, שלעסוק בדברי תורה זה הכלל ישראל. אשר, מה זה תירוץ של הרב קוק?
זה ברכות השעה. גם לא שומע את הרבה
קוק. הרב צודק בזה, כלומר, בואו נפרש את הקושיה שלך, הרי אמרנו וציוונו. אבל אמרנו וציוונו, בברכות השחר אין וציוונו. אנחנו אומרים, אשר גשנו דבר ציוונו. אם זה בציוון המחור, זה כבר לא ברכות השחר, זה ברכות המצוות. כן, אבל אני מבין שהוא רוצה לומר שהברכה על הציווי היא על הציווי של עם ישראל כולו. כלומר, להניח תפילין, כל אחד יכול להניח את אותן תפילין. זאת אומרת, מה שצריך בשביל להניח תפילין, זה כישרון מוטורי אלמנטרי. אז כל יהודי יכול להניח את אותן תפילין, בדיוק. כך גם בציצית, ולשמוע את השופר, אין הבדל בשמיעה בין אדם עמוק לאדם פשוט. אבל כאשר צובנו ללמוד תורה, הרי זה ברור שיש בזה מדרגות. ואנחנו צריכים לחשוב מה התכלית, מה היא מדרגת העל. מדרגת העל היא שיהיו בעם ישראל כאלה שיעסקו בתורה. ולכן יוצא שיש ציווי שבכלל מסוימת הוא קולקטיבי. בתפילין, כל המצוות של התורה הן אישיות. אבל בתלמוד תורה, הציווי הוא שבעם ישראל יהיו כוחות כאלו שלמדו תורה בעיון. אז אומר הפרי מגדים, כשמברכים לעסוק בדברי תורה, מכוונים על החסידים והצדיקים שמשקיעים בלימוד התורה. אני מתקן, אם אדם יכול לעסוק קצת בדברי תורה, זאת אומרת, אם הוא כן משקיע, והוא מגיע לתוצאות אלמנטריות, אבל הוא משקיע, אז הוא מכוון על עצמו. אבל הוא בכלל לא עוסק בדברי תורה, ויש המון כאלו, שיש להם אידיעות ממש מינימליות, ואין להם כוח להתאמץ, אין לו זמן. היו המונים כאלו, בשנים קודמות, היו המונים שלא היה להם זמן ללמוד, היו צריכים כפשוטו לחיות. האנשים הללו מכוונים הכלל ישראל. כך, מה? לא, שהייטק לומדים המון. מה? פה בשכונה יש אנשי הייטק, לא אחד ולא שניים, שלומדים 5 שעות ביום. רק וורקוהוליק מאמין, זה סתם ככה אדם, איש הייטק יכול, אלא אם כן נעשה מנהל גדול, זה משהו אחר. או הוא צריך לנסוע לתל אביב, אבל נגיד לא היה צריך לנסוע לתל אביב, נגיד איש הייטק שלא היה צריך לנסוע לתל אביב כל יום הלוך ושוב מהפקקים.
זה שעזר נסיעות ומה ליבות נטר.
אבל זה בלי לעסוק בדברי תורה, זה על דברי תורה. טוב, זה לגבי הנוסח הנפלא הזה, לעסוק באמת נוסח נפלא. אבל כמו שאתם רואים כתוב פה בטור נוסחה אשכנזית, אז אנחנו כופפנו את ראשנו לרמב״ם. אף על פי כן, מבחינת המחשבה אנחנו שם בלעסוק בדברי תורה. כן, אומר, אני ממשיך בטור. יש פה, יש פה דבר מעניין, כי הוא מביא פה את הרמב״ם כאילו נגד כולם. נראה לי שהראש לא הכריע. אתה רואה בתחילת דבריו הוא מביא את בית יוסף הרפי ריף ראש רמב״ם, אז הראש לא הכריע והרמב״ם הכריע, אז בזה הוא הולך לפי הרמב״ם, כי הראש... מה? נוסחות מדויקות. אבל הרבו דרם, וגם הרבו דרם, טוב. בואו נמשיך, אנחנו בטור בהמשך. הערב נא השם אלוקנו את דברי תורתך בפינו. יש דיון, האם ברכת הערב נא היא ברכה שנייה או לא? כלומר, כמה ברכות אנחנו מברכים בכל התורה? שתיים או שלוש? יש דיון, עוד מעט ניכנס, שיטת הטור, שאלו שתי ברכות ולא שלוש ברכות. כלומר, הערב נא זה המשך. איך רואים את זה? כי תראו, בשורה לפני האחרונה, הוא אומר, שתיים לפני הסוף, אין לענות אמן אחר לעסוק בדברי תורה. כלומר, שיטת הטור היא שיש פה שתי ברכות על התורה, לא שלוש ברכות. לעסוק בדברי תורה, כן, זה קשור.
אין לענות אמן אחר לעסוק בדברי תורה.
ברור.
הטור הכרחי
כנוסחה אשכנזית. כן, ברור, לא סבור. כשהוא קודם נוסחה אשכנזית זה הנוסח שלו. כן, זה ברור. אני חוזר למעלה. הערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו ופיפיות עמך בית ישראל. גם פה יש דיון על זה, על ה... ופיפיות. האם אומרים פיות או פיפיות? יש בזה דיון, כל אחד בנוסח שלו. על דרך כלל נדמה שהאשכנזים לא אומרים פיפיות, נכון אברהם? אומרים פיות על דרך כלל, ועל דרך כלל הספרדים אומרים פיפיות, אבל זה על דרך כלל. המערבים אומרים פיות. יש נוסחות שונות, זה בסדר. מה זה פיפיות? בפינו ופיפיות, מה זה? לא, אני חושב שרוצה לומר בפינו ובפי פיות. בפינו, כן, ובפי פיות. אבל אפשר להגיד ובפי, כי פיות זה גשמי. אז בפי הפיות, כלומר בתוך פיהם של ישראל. טוב, ונהיה אנחנו בצאצאינו וצאצא עמך בית ישראל. גם פה יש חילוקי נוסחאות, דיברנו על זה פעם. נוסחת הטור היא אנחנו בצאצאינו וצאצא עמך בית ישראל. אבך כתב להגיד אנחנו בצאצאינו וצאצאינו כדי לכוון על שלושה דורות. המגן אברהם כתב שצאצאינו זה לכל הדורות. האם אומרים בצאצא עמך בית ישראל? גם בזה יש בלגן. רוב הנוסחות, יש בצאצא עמך בית ישראל, יש מעט נוסחות שאין בהם צאצא עמך בית ישראל, כל אחד עשה כמנהגו. אבל אני רוצה לציין את הדבר הזה. כולנו יודע שמך ולומדי תורתך, מה חסר לכם?
נשמע.
אברהם, אתה אומר לשמה? נכון, כי הגרח הלך כמו הטור והוא לא אומר לשמה. ופה יש בעיה, למה לא ללמוד לשמה? ובמיוחד, במיוחד אם זו ברכה אחת. במיוחד אם זו ברכה אחת, אם אתה אומר אשר כנשנה מדעת ציוון הוא לעסוק בדברי תורה, אחרי זה נתפלל שהתורה תהיה מתוקה, הערב נא השם אלוקנו, ואחר כך וזה לדורות עולם, ונהיה יודע שמך ולמדי תורתך, מה אכפת לך להגיד לשמה? אגרה והטור והאגרה לא גרסו לשמה. הרב זצל גרס לשמה. ובדרך כלל גם יונתן, אתה נתפלל ספרד או אשכנז? אתה אומר לשמה או לא אומר לשמה? יש לשמה. רק בגלל שמנוסח הגרא הורדת הגרא, אבל אתה רואה שזה הטור, אין נוסח הגרא, הוא לא ימציא שום דבר. אז כן, הגרא מחזיק בנוסח הזה של הטור. לדעתי יש בזה דבר עמוק, משום שאנחנו אומרים איפה נכנס פה יודע שמך? זה קצת קשה לי בדבר הזה. נהיה אנחנו כולנו יודעי שמך. מה זה יודע שמך? זה חלק מצוות תלמוד תורה. הרמב״ם את מצוות אמונה מונה בתור מצווה נפרדת, לא בתור מצוות תלמוד תורה. אז מה זה יודע שמך הזה? יודע שמך כל התורה יש מותיו של הקדוש ברוך הוא. אז למה אתה לא יכול להגיד אנחנו לומדי תורה? כי פה אתה מדבר יודע שמך, אתה מדבר על דבקות בתורה, אבל זה כבר שייך ללימוד של מסתר, של אגדה, של אמונה, של חשיבה. זה היודע שמך. מי שהגיע לזה הוא לומד תורה לשמה, זה ברור. נהיה אנחנו יודע שמך ולומד תורתך, לא צריך להגיד לשמה, מילים מיותרות. אם היה כתוב נהיה לומד תורתך ויודע שמך, אז היית צריך לפרט. אבל לפי הסדר של ההדרגה אתה אומר אנחנו רוצים לעסוק בדברי תורה, אחר כך נפעים שהתורה תהיה מתוקה בפינו לדורות עולם, ונהיה לא רק שתהיה התורה מתוקה בפינו, נגיע למדרגה של דעת שמך ולומדי תורתך. נו, איך ירדת? אז ברור שהלומדי תורתך הזה הוא אחרי היודע שמך, לא צריך להגיד לומדי תורתך נשמע, וזה נוסחת הטור. בכל זאת הנוסח המקובל הוא לומדי תורתך נשמע, ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל. עוד מעט נגיע לזה, אתה מדבר על זה. גם פה יש הערה חשובה מאוד, נוסח המלמד תורה לעמו ישראל. לא, זה בנותן התורה, אתה זומן, זה לא. סליחה. טוב. ויש חותמים, אומר התור, ברוך אתה השם נותן התורה, ואין לחתום ברוך אתה השם למדני חוקיך, שאינה לשון ברכה והודה לשעבר, אלא לשון בקשה. ברוך אתה למדני חוקיך, נזכה ללמוד את חוקיך. ואילו אנחנו רוצים להודות שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו את התורה. ודוד דרך בקשה אמרו, השם שאתה ברוך, למדני חוקיך. ויש לומר והערב. ויש לומר והערב נא בבב, כי ברכה אחת היא אם לעסוק בדברי תורה, שאילו הייתה ברכה בפני עצמה הייתה פותחת בברוך, לכן אין לענות אמן אחר לעסוק בדברי תורה. כמה הלכות למדנו פה מדברי הטור. אחד, הטור אומר שהנוסח זה והערב ולא הערב, כדי לחבר, ואז הוא אומר שאסור לענות אמן אחר לעסוק בדברי תורה. מדוע לא לענות אמן? מה יש את?
לא,
שלוש ברכות צריך להגיד אמן. מי זה אתה? שמדובר על השומע. מי ששמע אותך אומר. ומה רש"י ענו אמן?
למה ליחיד?
זו גם אמן יתומה. זו גם אמן יתומה. זאת אומרת, יש איסור לענות אמן לא על ברכה. לא רק... אנחנו מצאנו אמן יתומה, אמן חטופה, אמן כתופה, זה כאשר היה צריך לענות אמן והוא ענה לא כהוגן. אבל סתם יהודי שאומר אמן, אם אתה אומר אמן שיהיה בניין הדעת, אמן אפשר להגיד? מה? אז למה פה התור אומר לא להגיד אמן? צריך להגיד אמן, אמרת משהו טוב אשר גשבת על צבאנו לעסוק בדברי תורה, אמן. מה, משהו לא טוב בזה? אי אפשר להגיד סתם איזה אמן. מה? לא. גם שם אותו דבר, כן. שם אותו דבר, כן. זאת אומרת, יש איסור לענות אמן על ברכה שלא צריך לענות אותה. זאת אומרת, סתם שיהודי אומר אמן, זה בסדר, אבל כשהוא אומר אמן בתור המשך של ברכה, זה דבר אחר. מה? כי גדול העונה אמן יותר מן המברך. אז מי שעונה אמן, הוא כאילו מברך את הברכה בעצמו. אז כמו שאסור לעשות שם שמיים לבטלה, כך אסור לומר אמן לבטלה. דומה הדבר, כך נראה לי שצריך לחדש לו התיאור, דומה הדבר למצב של אדם שאומר את שם השם. מותר להגיד שם השם בתוך כדי הלימוד? מותר. אבל לברך ברכה עם שם השם לבטלה אסור, כי ברכה היא חמורה יותר. אז יש אמן שהוא סתם אמן, ויש אמן שהוא על ברכה. אמן שהוא על ברכה יש לו דין של ברכה ואסור לומר אותו לבטלה. יש נפקא מינה לדינה בכל חתונה הסיפור הזה, לא להיבהל. השאלה היא כזאת, האם האישה מצווה להתחתן או לא? לכאורה לא מצאנו. המצווה לישא אישה היא מצוות פרו ורבו, בפשטות. חוץ מה שהרמב"ם, מצוות פרו ורבו. האישה לא מצווה פרו ורבו. אם לא מצווה פרו ורבו, אז בקידושין, לא להיבהל מה שאני אומר עכשיו, אז בקידושין, אם היא עונה אמן על בורא פרי הגפן, אבל אם היא תענה אחרי זה אמן על ברכת הקידושין, זה הפסק, כי לא, לא מוצאים אותה ידי חובה. זה לא, זה לא יאמן לבטלה. שם זה לא אמן לבטלה, כי שם היא ענתה רק האמן הזה, אז זה לא אותו דבר. רק האמן הזה זה הפסק, האמן הזה זה הפסק, ואז היא לא תוכל לשתות מהיין. זה נפקא מינה, לא תוכל לשתות מהיין. או בקידוש, זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. תהיתי בחשבון, הבאתי פה דברים לא קשורים. המקרה הדומה לזה הוא, המקרה, יש מצבים שמחמירים בזה מאוד, המקרה הדומה לזה הוא, מה קורה אם איזה יהודי צדיק יראה שמיים? בא להתפלל בשיא עצימות בהי בייר בבית נסת. פתאום הוא רואה את כל המחוצות לבנות, הוא לא יבין מה קורה. עוד אחרי זה עלה הרב ברך על העלל, הוא אמן לא עונה. פה הוא נזכר בברכה שיש דין אמן לבטלה, חז ושלום, שיענה אמן לבטלה על, על, על הדבר הזה. והנה יש לו מקור, מצאנו לו מקור בטור, שאומר לא לענות אמן אחר ברכת לעסוק בדברי תורה, כי אין לענות אמן לבטלה. מקור חשוב מאוד הדבר הזה.
גם הדוגמה
הזאת, מה
אם
יהודי
מברך
בורא פרי העץ על בנם?
עונים אמן או לא עונים אמן? הוא בירך על בנם הבורא פרי העץ.
מה זה
בכלל? בכלל לבטלה. לדעתו, בוא נניח שהוא חושב ש...
זה לא אותו דבר, הוא צודק, כמו שאומר, הוא אומר ככה, אבל בכל זאת נראה שזה כן לדמות. יש חילוק, אבל בכל זאת נראה לדמות.
האם עונים אמן?
הוא אומר שאדם שאמר, ברוך אתה השם, אלו כן אומר לך שאשר כשנתה אותו לעסוק בדברי תורה, אין תו ברכה. באמת ברוך, כי הוא נמצא באמצע הברכה. זה כמו שאדם יגיד, ברוך אתה השם אשר קידשנו אותה ורצה בנו, אמן. אין פה מענות אמן, אין פה ברכה. תן לו לגמור את הברכה. אבל מי שברך איזה ברכה, השם ישמור איזה ברכות, אבל יצא לו, אבל סוף סוף יש פה, הידיעה זה התכוון לברך ברכה, והוא אמר שם שמיים, ולא אפשר להגיד אמן. ככה נראה לא לדמות. זאת אומרת, לא, נראה לי שזה כן יותר, יש. מכל מקום, העיקרון שאמרנו פה בדברי הטור, שאין לענות אמן לבטלה. זה דבר חשוב מאוד, כי זה מבאר משהו שהרב ציודה עשה על זה חבור יפה, כתוב בערימה, מביא, המקור זה מאור זרוע, שכאשר אדם שומע ברכה ועונה אמן, הוא צריך לכוון להוציא באמן ידי חובה את המברך. לכן צריך לענות אמן בקול. אם מישהו אומר ברוך אתה אשר בורא פרי העץ, צריך להגיד אמן בקול. מדוע? כי המברך יוצא ידי חובת האמן. בעצם האמן הוא חלק מהברכה. כל יהודי צריך לברך ולהגיד אמן, רק אסור לענות אמן על דברי עצמו. אז מישהו אחר עונה אמן ומוציא אותך ידי חובה באמן. כך דעת, זה הסבר הרב ציודה, שאמן הוא השלמת הברכה, ואז הוא מוציא אותך ידי חובה באמן. אז אמן על ברכה, יש בו בחינה שהוא חלק מהברכה, ולכן אסור לעשות אותו סתם, אסור לומר אותו לבטלה. נכון, ומזה נוצר הדיון לגבי ברכת כהנים. שאומרים לברך השם ישמרך, שאומרים אמן, האם אפשר או אי אפשר. גם על זה היה דיון, ויש כאלה שנמנעו מלענות את האמן הזה בברכת כהנים, ומי שכן עונה את האמן הזה, זה בגלל שזה לא ברכה, אז הוא סתם אמר אמן. זאת אומרת, שיהיה לך בסימן טוב. אז זה כן יהיה רצון, וזה לא אמן על ברכה. לא, הוא לא מקבל לברכה בכלל. הוא לא מקבל לברכה. הוא שומע את זה שלום מכל דבר רע. אמן. ספרדים אומרים אמן. רק תעשה להם, אתה יורד למטה, כולם צועקים אמן. בכל, אתה קצת יורד נמוך, כולם יגידו לך אמן. זה לא, אתה רק צריך להתכוונן. הם רוצים להגיד אמן כל הזמן. זה לא על ברכה, כי שם אתה אומר, ברוך אתה השם, אלוקים יכולה משל לשלם את עצמנו על דברי תורה, על עזור תורה. אני מאמן על הברכה. אין פה ברכה. הוא לא ענה אמן כי הוא התרגש, אמרו לו, מכל דבר רע. אמן. זה לא בגלל שהוא יתלהב עכשיו, זה יוצא את החובה באמן של הברכה. זה שני סוגים של אמנים, זה מה שחשוב לומר. הרי אסור לענות אמן סתם, ואם אתה אומר אמן סתם, סימן שזה לא אמן. כל האמנים שאומרים קדשי מצוותיך, אמן, ציון תודה, אמן, זה גם טוב, בסדר, זה... מה קורה? מגיעים רבנים שלמדו בישיבות, לא גדלו בתקני ספרדים, נעשים רבנים שבתקני ספרדים, נותנים להם קרוא את העיר, צורקים אותו אוטוסטרדה, אחרי זה רוצים להגיד אמן, אתה לא מפריע להם, אתה אתה לקרוא את זה בנחל, עושים רווח בין דובדה, שכולם יוכלו לצעוק טעמה, כמו שצריך. אבל אתה גדלת, אתה דעתן כזה, כל הזמן אתה חושב, תן נגד אמן. טוב, אבל זה לא אותו אמן. אם כן, שיטת הטורי, שיש לנו שתי ברכות, ולכן, אני חוזר עוד פעם לשש שורות מלמטה, יש לומר, והערב נבבר, כי ברכה אחת היא מעסוק את דברי תורה, שאילו הייתה ברכה לפני עצמה, או הייתה פותחת בברוך. בעצם, מה שהטור מקשה, זה מדוע לא שלושת הברכות פותחות ברוך, יש לנו ברוך אתה השם, לעסוק בדברי תורה, דברי תורה, ברוך אתה השם, אשר בחר בנו, והערב נה, אין ברוך. אומר הטור, מכאן ראיה, שוערב נה זה ברכה אחת, עם הברכה הראשונה, ויש בעצם שתי ברכות. בסדר? זו שיטת הטור. בואו נראה את הבית יוסף. לא, כן, אין, הוא מתרץ את זה. בואו נראה את הבית יוסף. בסעיף ו' פה בבית יוסף. ומה שכתב, ויש לומר בערב נה בבב, כי ברכה אחת אם נעסוק בדברי תורה, שלא הייתה ברכה, ונעשה את הברכה, כזו התוספות, לכן כתב הראש, וזה לשונו, בשורות הרחבות. ופי מה שרגיל רבי נתן לברך, דכל חשבות קצרות, אפילו ברכה סמכה לחמדה, פותחת וברוך, כמו ברכות של הבדלה, ברכות של חופה, אם כן, היה צריך לברכת הרנה, שתהיה פותחת ברוך, שאותה שפניה קצרה, לכן אומר רבי נתן, שאין זה כי אם סיום ברכה ראשונה, אומר, והערב, נא. זאת אומרת, יש לנו כתב ברכה סמכה לחברתה, אינה פותחת ברוך, למשל, שמח תשמח, רעים אהובים, סוס תסיס, ותגיד להכרה, לא פותחת ברוך. מדוע? כי נשמחות לברוך שלפניהם. הברכה האחרונה, אשר ברא, היא פותחת ברוך, כיוון שלפעמים היא לבד. לכן היא פותחת בברוך. רבי נתן אומר כלל, שברכות קצרות, תמיד פותחות ברוך. ולכאורה, לפי רבי נתן, זה הסיפור, זה הסידור של ברכות החופה. הרי בברכות החופה, שבע ברכות, יש לנו ברכות פרי הגפן, אחר כך, ברוך אתה השם וקרמה יוצר האדם. רק כך כתוב, ברוך אתה השם, למה לא כתוב, אשר יצר את האדם אתמול? למה הברוך הזה עוד פעם? כי הוא סמוך לברכה קצרה. ברכה קצרה, אז קטנטונת כזאת, אז לא מחברים אליה את השלב הבא. לכן, ברוך אתה אשר יוצר האדם. ואחר כך, סוס תסיס, שמח תשמח. יוצר
האדם זה ברכה
ארוכה? ודאי ברכה ארוכה.
ברוך אתה אשר יוצר האדם.
ובטח ברכה שאחרי זה מתחילה בברוך. אשר יצר את האדם מצלמו, ורק הברכה אחרי זה, אין ברוך. סוס תסיס ושמח תשמח. זה לפי רבי אותם, זה ההסבר לדבר. ולכן למד רבי אותם, שאם יש לנו ברכה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, על דברי תורה, לעסוק דברי תורה, הברכה שאחרי הייתה צריכה להתחיל בברוך. אם היא לא מתחילה בברוך, סימן שהיא ברכה נפרדת. פה הבית יוסף, צריך להסביר את השכנוך, אז אני מדלג פה, פה הבית יוסף הביא את הרמב״ם, שחלק על הדבר הזה, צריך להסביר את הברכות של החופה. אם אתם זוכרים, רשי כותב במסכת כתובות שהברכות של החופה, יש שם ברכות שכל אחת היא קשורה למשהו אחר, זה שלבים, ולכן לא כל הברכות שם סמורות לחברתן. טוב, זה חשבון אחר הברכות של החופה. ואז הוא חולק, תראו את המסקנה של הבית יוסף, לעניין מעשה נראה לומר, תראו את המסקנה, לעניין מעשה נראה לומר, והערב עם וב. שהרי לדברי אומרים שהיא ברכה אחת, אם חסר הוו ומפסיק באמצע הברכה. ודברי אומרים שהיא ברכה בפני עצמה, אף על פי שאמרו עם וב, אין בכך כלום. משמע שהבית יוסף מסתפק. נשאר בספק. הוא אומר להגיד והערב, כי יש ספק. מה הספק? יכול להיות שזה ברכה אחת, אז זה טוב. ואם זה שתי ברכות, אמרת אבל, לא קרה כלום. אז הוא מסתפק. שזה נפקא מינה גדולה. איפה נפקא מינה גדולה? כשאנחנו מונים את...
קודם כל אמן.
נכון, הוא לא ענה לנו לגבי הלענות אמן. יכול להיות שבית יוסף לא להגיד אמן, כי יש ספק. יש עוד נפקא מינה. לגבי מניין הברכות, אם אתם זוכרים, פעם ספרנו את המאה ברכות בכל יום. כמה זה ברכות התורה? שתיים או שלוש? בואו נחזור לבית יוסף, זה נמצא לפניכם, אני חושב. אז זה לא זה? יוסי, זה לא זה? אז בדיוק לא חשוב, לא, אני אקריא לכם את זה. למדנו פעם את המאה ברכות בסימן נ"ו סעיף ג', הבית יוסף אומר ככה, הוא סופר פה את הברכות, זוכרים שהוא מנה את הברכות? הוא כותב ככה, מניין מאה ברכות ככה הוא, מ"ו ג', מניין מאה ברכות ככה הוא, בלילה כשלח ראשון ואיך מפיל חבלי שינה, בשער בין יתיעת דם של הצער, ועוד מברך תדבר ברכות מלוקן שמעד הגומל חסן נטוי, ושלוש ברכות על התורה, לא להתלהב אברהם, תעברו לסוף הבית יוסף, שורה לפני האחרונה, ולדעת האומרים, דיין ברכים על התורה, אלא שתי ברכות, דערב נא אינה אלא סיום ברכה ראשונה, נכניס במקום ברכת המקדש מו ברבי. הסתפק הבית יוסף, רואים שלבית יוסף יש ספק בדבר, אם יש ספק בדבר לא צריך לענות, אין לענות אמן. אבל בואו נראה את השולחן ערוך, בואו נבוא על השולחן ערוך בשני הסעיפים הללו. סעיף ה', אני כבר חוזר ברצף על כל מה שלמדנו בית יוסף. ברכות התורה ממזיין סעיפה, ברכות התורה אשר קידש שלנו מלטה וציוונו על דברי תורה, והרבנה ואשר בחר בנו. לא מספיק ברור אם זה שתיים או שלוש. נראה את המשנה ברורה. על דברי תורה, מנהג מדינותינו לומר לעסוק בדברי תורה. גר יכול לומר ברכת אשר בחר בנו. זו תשובה מאוד 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 מפורסמת ששאל רבי עובדיה הגר את הרמב״ם כמה שאלות בענייני גרות. אחת מהם, האם גר יכול לומר אשר בחר בנו מכל העמים? והתשובה כן, כי הוא שייך לעם ישראל וגם בו הקדוש ברוך הוא בחר מכל העמים. סעיף ו', אומר וערב עם ו'. מה זה אומר שאומר וערב עם ו'? סליחה רגע, סליחה עוד במשנה ברורה, סעיף קטן ת', וערב נא. יש מדקדקים להוסיף צייצי צייצינו, כי כל מישהו תמיד חנו ובנות, ובן לא תמיד חנו שובן התורה בסדר מזרעו שנאמר לנו שהוא פיך, אין צר לכך, כי בכלל בצייצינו גם כבני בנים, ובזה יש מרוג בין הספרדים והאשכנזים, האם אומרים צייצי צייצינו או לא. יוד, אשר בחר, תראו את המשנה ברורה, פה החפץ חיים היה חייב להגיד משהו. לא סתם אומר החפץ חיים, אני צריך פה להגיד משהו על דרך המוסר, אשר בחר, תמיד תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם. להתפלל על בניהם שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מידות טובות. או עכשיו פה אבא מבסוט, הוא יכול לא להתכוון כל הבריך שמי, עד שמגיע לתאב לי בדין דחרין דאבין ראותך עיניו זולגות דמעות, סוף סוף אפשר, לפני זה היה סתם דברים אזוטריים כאלה, בית המקדש זה לא כל כך זה, אבל הנה כתוב המשנה ברורה, משנה ברורה מפורש, אבל תראו את הדוגמאות שלו, תראו את הדוגמאות של המשנה ברורה, תראו איפה הוא אומר יכוון מאוד בברכת אהבה רבה. יש משהו באהבה רבה לבנים? יש להסתכל שם, אתה רואה. מה? ללמד. איפה הבנים שלך שם? ללמד או ללמד? נו. לא כתוב שאיפה בוכים. לא כתוב שם על הבנים. שם העיקר שהתורה תהיה בעם ישראל. זה די רמוס שם. אז באהבה רבה אדם צריך להתפלל לבנים שלו. אבל איפה הוא מתפלל? והיר עינינו בתורתך, דבק לי במצוותיך, ויחל לא יבנו, שם מתפעל לבנים שלו. קצת מתפעל לעצמו. לשמוע, ללמוד ולמד, יש איזה רמז קטן לבנים. אחר כך, בברכת התורה, בשעה שאומרים, ונהיה, מה הוא אומר? אנחנו בצאצאינו. הוא לא אומר להתרגש בבצאצאינו. יש אחד שהוא בשביל הילדים. אני לא חשוב. אבל הוא חי למען הילדים. אנחנו בצאצאינו יודע שמך לומדי תורתך לשמע. הוא לא אמר להתחיל לפקוד בצאצאינו, אבל במקור השלישי יש בעיה. וכן כשאומר בהובה לציון למען לא נגל לריב לא נדלבה על ה...
למה הוא לא
ביטה להתחלה? במקור השלישי יש בעיה, משמע שאתה יכול להגיד בהובה לציון גדול של אבא שם יעקב ואין זאת בריתי ואתה קדול, זה אומר לא נגל לריב ולא נדלבה על ה... טוב, אבל מה זה לא ניגע לריק? זה גם הולך לילדים? ומה זה לא נלד הבעל הזה הבנים, ולא ניגע? זה עלינו הולך! בקיצור, אין דבר כזה להתפעל לבנים, זה לא כמו ההוא שהיה, הוא היה בא לתפילות ככה מדי פעם, אבל כשהילדים שלו הגיעו לכיתה א' וב' וראו את האבא, זה לא... לא נעים, מאז הוא מקפיד ללכת על בית הכנסת מסודר. עד אז הוא דיבר, אבל לא נעים לפני הילדים. צריך לגדל דור של אנשים שומרי מצוות. אנחנו בצאצאינו, לא ניגע לריק ולא נדלבה עליו.
לא ניגע זה לא נייגע?
אחרים?
נייגע, להתייגע.
כן, להתייגע לריק. לא ניגע לריק. מה זה הולך על הילדים שלנו? עלינו, לא ניגע לריק, זה עלינו. לא נלד לבעלה, זה אלו בנינו, כך נראה לי.
שאם יש יגע, זה ודאי לא עלה
לריק. מה לא ניגע לריק?
ברגע שיגעת, זה לא לריק. אפילו אם לא פרגעת
האחות,
אפילו
אם פגעת. יהי רצון שנשמור חוקיך בעולם הזה, ונזכר לברירה שלא הולכה לחיי עולם הבא. למען לא ניגע לריק, שכל יגיעתנו תהיה בדברים חשובים. האדם יכול להתייגע בדברים לא משמעותיים. אבל אם הוא מתייגע בדברי תורה, אז זה הגיע, איננו לריק. כך נראה לי. כן, סעיף וו. אומר השולחן ערוך, אומר וערב עם וו. ולכאורה כשאומר אומר והרבי בא, מה הוא מתכוון לומר? שזו ברכה אחת או שזה ספק? אם אתה מתה בית יוסף נראה שמתכוון לומר זה ספק, אבל המשנה ברורה לא הסביר אותו ככה, אני לא מבין למה. תראו את המשנה ברורה, סעיף קטן י"ד, אם ו' דברכה אחת היא, די לא הייתה ברכה בפני עצמו, הייתה פותחת בברוך. אף אגב סוכה לחברתי, מכל מקום כיוון דברכות צעות, אני אביא לפתור ברור מדי במחות ההבדלה שפותחות ברוך, אף על פי שנצרות כמה שני קצרות, ויש, יש שומעים סביר לשני ברכות ההבדלה, שנה סמוכות, שמצא אומר כל אחד בפני עצמו. טוב. אז לא מבין את המשנה ברורה. לכאורה דעת השולחן ערוך היא לא שזה ברכה אחת, אלא שיש לו ספק אם זה ברכה אחת או לא ברכה אחת, כמו שאמר בית יוסף, אז תגיד כבר. הוא מסתפק בדבר הזה. הרי מה אומר בהגה, ויש אומרים בלובה, וכן נהגו. אבל יותר טוב לומר בוו. ולמה יותר טוב לומר בוו? אומר המשנה ברורה, סעיף קטן י"ב, כי בזה יצאנו ידי כל הדעות, אבל אם תאמר, בלא בא הרבה הרב נבחה לפני עצמה, ובהפסק לא תעדה שצריך לברכה אחת, וכן נוהגים כיום לומר, והרבה בא. ולעניין אני אתאמן, אחר לעסוק בדברי תורה, יש דעות נכונים. רוב החיים צעדים שלא נתאמן, נכון שברך נברא ברכה זו בלחש. אז המשנה ברורה פוסק שזה ספק. דיינו בעצם פוסק כמו הבית יוסף. היה צריך להיות שגם הספרדים יפסקו ככה, כי זו דעת השולחן ערוך, אבל הארי הביא אותו הבאר היטב. יש לנו את הבאר היטב לפניכם? הארי הבאר היטב באות וו, סעיף קטן וו, והארי ז"ל היה אומר שברכה בפני עצמה הוא, והיה עונה אמן אחר לעסוק בדברי תורה, ואפילו אחי היה אומר וערב.
הוא מברך
לעסוק. זה עוד שאלה. האם הארי היה אומר לעסוק בדברי תורה? יש ויכוח גדול. הרוב אומרים שהוא היה אומר על דברי תורה, ולא לעסוק בדברי תורה. יכול להיות שזה היה לפני שהוא היה... הארי זה רבי יצחק אשכנזי. הוא נעשה ספרדי, אז כשהוא היה אשכנזי, הוא אומר לעסוק. אחרי זה הוא נעשה ספרדי, שינה את המנהגים שלו. ואם כך למעשה, הדבר שלנו עם מחלוקת, בדרך כלל האשכנזים נוהגים לא לענות אמן, כי מסתפקים האם יש פה שתי ברכות או שלוש ברכות, ואילו הספרדים נוהגים על פי רוב כן לענות אמן, כי נוקטים כדעת הרמב״ם שיש פה שלוש ברכות. כך הרמב״ם סובר שיש פה שלוש ברכות. בואו נחזור מהר לטור, סליחה, שמפרש פה את אשר בחר בנו. אומר פה הטור, ועוד יש ברכה אחרת על התורה. הטור רשות זין בדפי הטור בסוף העמוד, ועוד יש ברכה אחרת על התורה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל עמים, נתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה ביחווה מברכתו על מעמד הר סיני, איך בחר בנו מכל האומות וקרבנו לפני הר סיני והשמענו תורה מתוך האש, ונתן לנו תורתו הקדושה שהיא בית חיינו, כלי חמדתו שהיה משתעשע בו בכל יום. למה הטור מפייט פה את הפיוט היפה הזה שלו עם הר סיני וכל זה? מה? אבל איפה הוא לקח את זה? כי הוא לומד נותן התורה משון מתן תורה. כך רואים בטור. נותן התורה, הברכה נותן התורה מתפרשת, לא נתן לנו משהו. מתן תורה בכל יום. ואלו דברי התז. התז כאן אומר שהברכה היא לא אשר נתן תורה, אלא שכל יום ויום נותן תורה. דיינו יש לנו מעמד סיני מחודש. ולכן הברכה היא על הזכות לקבל את התורה כל יום, כמו שהיה במעמד הר סיני. לא נוכל להיפרד בלי ללמוד את הבח הנפלא הזה. הבח, כן, יש לנו עוד שתי דקות. ועוד יש בסעיף ד' בבח. ועוד יש ברכה אחרת, יחמים וכתוב במעמד הר סיני. נראה דקה שלי. זה לא מצאנו שתי ברכות מיד נחל למצווה אחת. יש שתי ברכות. יש באמת שלוש. אבל לפי הטור יש רק שתיים. אז מה זה השתי ברכות הללו? כגון אנחנו שוכל לעסוק בתורה, ברוך את השם יותר למה ישראל. יש חותמים ברוך את השם יותר לתורה, חוזים וחיים אחר שבחים, מטרץ. דברכה ראשונה, היא כישר ברכה שבחים על המצווה. וכן כאן מברך לעסוק בדברי תורה על מצוות עסק התורה. נמצאים וערב נא, לפי שהקדוש ברוך הוא אומר לכל עוסק בתורה, לומד אותו להבינה על בוריה. כך בבקשים ממנו התברך, ואומרים וערב נא, ברוך את השם, לומד אותו לעסק. פה הסתיימה ברכה ראשונה לדעת התור. אבל ברכה זו השנייה, לדעת הרמב״ם היא השלישית. בגרא, אברהם זה מעניין, יש סתירה בגרא. בסידור שאתה... פה, באור הגרא, השולחן ערוך, לא ברור מה הוא אומר. יש שתי שמועות מהגרא. אחד במעשה רב, אחד בתוספת מעשה רב. מה שתי השמועות, האם זה שתי ברכות או שלוש ברכות? מעניין שיש מבוכה בדעת הגרא. שמעו ממנו שני דברים שונים. ברכה זו השנייה, אינה כי אם ההודעה ושבח, על מה שנתן, אתם שומעים, הוא אומר זה שבח. אז הוא מדקדק שיש לנו שתי ברכות. ברכה ראשונה היא ברכת המצוות, וברכה שנייה היא ברכת השבח. טוב, תורה זה משהו מיוחד, זה לא כמו לקיים כל מצווה. אדם בא עם התורה צריך לשבח על מה שנתן לנו תורתו, כלי חמדתו מתוך האש, להראות על קדושתו ורוחניותו, בחר בנו מכל האומות, כבר לפני הר סיני. ולפי שהזהיר אותנו בתורתו, שלא נשכח מעמד הר סיני, וכמו שכתוב פרשת ויתחנן, רק ישמע לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, ותקריבו את עמוד תחתיו בהר בוער באש, וידבר השם אליכם מתוך האש, לפיכך צריך לכוון, וברכה זו השנייה, להודות לו יתעלה על מעמד הר סיני. העשר זכירות שיש כאלה שאומרים אותם, יש כאלה שלא אומרים אותם, בנותן התורה אנחנו זוכים כל יום את מעמד הר סיני. כך לומד הטור, זה נפלא הדבר הזה. הוא מסיים, ברוך אתה השם נותן התורה, כלומר נותן התורה כלי חמדתו מתוך האש כאמור. נתן אותה, מאיפה נתן אותה? הייתה שלא באיזה מקום, נתן אותה מתוך האש על הר סיני. טוב, הערה אחרונה, אם תוכלו בבקשה להפוך את העמוד חזרה, כתוב בתשובות הרשב"א, מביא פה בית יוסף, כתוב בתשובות הרשב"א בסוף העמוד הזה, רש י"ז, שאלת, כשאנו מברכים על התורה בכל בוקר, למה הם מברכים לאחריה? למה לא מברכים אחרי הלימוד? טוב, יש פה כמה תשובות, אבל תדאגו ממש בסוף, שורה לפני האחרונה בעמוד, ולי נראה, אפילו אם היו מברכים לאחר מצוות לא קשה, כמעט מצוות הגיעת התורה היא כל היום וכל הלילה. אין שעה שנוכל לעסוק בתורה, לא שייך לברך לאחריה, עסק התורה איננו מסתיים. ולכן אין ברכה אחרי הלימוד. אז אנחנו לא נתפרד מתוך ברכה עכשיו.
תראו את זה, אפשר לראות, את שלושת הברכות, אם תראו את זה שלוש ברכות, כמעין סדר תפילה. אתה פותח בברכת המצוות, אחרי זה
בברכת
תפילה,
והרבנה
תפילה,
בבקשה, ואחרי זה שבח. שבח, נכון. מה שמעניין הוא שהשאגת אריה אומר שכשיש לאדם ספק אם הוא אומר ברכת התורה או לא ברכת התורה, מברך רק אשר בחר בנו. זאת אומרת שבמצב הזה, למרות שלא אמרת וציוונו, ההודעה הזאת שבחר בנו מכל העמים, זה יוצא את חובת המצוות. זה פלא, כלומר, כי לכאורה צריך להגיד את הכל כשמסתפק. טוב, שלום.